מרן בשולחן ערוך הביא שלא יברך על מאכל או משקה עד שיביאו אותו לפניו, וגם צריך לאחזו בשעת הברכה בידו הימנית, שום שנאמר ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חי. וכן בעניין המצוות, שבא לברך על כל מצווה ומצווה, שבא לברך עליה, על הקיום של המצווה, אז אוחז ביד ימין, כגון לולב, אוחזו בימינו וברך עליו. וכן שופר, שבא לברך על תקיעת שופר, לשמוע כל שופר, אוחזו בידו הימנית, רק מה? בשופר נוהגים לחסות אותו, מהטעמים שהתבררו בהלכה. וכן זה הדרך, כל דבר ודבר שהוא בא לברך, ברך ביד ימין. אמנם דעת הרמה שאיתר יד, כוונה אדם שהוא שמאלי, כותב בשמאל, לא משנה מה הוא עושה, איפה הוא עושה מלאכה או במה חותך את העסקים, יש כך ויש כך. אנחנו הולכים לפי הכתיבה. אם הוא כותב בידו השמאלית ולא בידו הימנית, אם כותב בשניהם, אז זה אדם רגיל. אבל עדיין דינו כאדם רגיל. אבל הוא כותב בידו השמאלית ולא בימנית, דעת הרמה שהוא נחשב זה הימין שלו. ואז שהם לוקחים את הקידוש או את ההבדלה, לוקח אותו בידו השמאלית שלנו, שזה ימין שלו. אבל לדעת מרן לא ככה, גם לפי הקבלה לא ככה, אלא תמיד לעולם יחזיק ביד ימין, איזה שיהיה, בין איתר בין לא איתר, תמיד אוחזים ביד ימין. לכן צריך להיזהר, לפעמים עושים שבע ברכות ושם מביאים את הכוס לרב, או היום כבר יש מודה לדוד או לשכן של הדוד ולגיס שלו, נותנים כל אחד, מחלקים לו ברכה, והוא לא יודע כל אחד איפה מברך, מה מברך. אז הוא לוקח את המיקרופון בידו השמאלית, והכוס לא בידו בכלל לפעמים, או המיקרופון בידו הימנית, והכוס כאן, צריך להקפיד עליו שיחזיק יוחס לפני שמברך את הכוס בידו הימנית ויברך. משום ימין אדוני רוממה, ימין אדוני עושה חי. עכשיו יש שאלה בגמרא, האמת, הגמרא שאלה את זה, וכך גמרא לשולחן ערוך גם פסק. מה עושה האדם שהולך למשל, הוא צמא מאוד למים, הוא נמצא בדרך. אין בידו כלי, לא כוס ולא קערה ולא צלחת ולא שום דבר. הוא רוצה לברך על המים, מה יעשה? עכשיו המים זורמים, אנחנו אמרנו שצריך שיהיה לפניו בשעת הברכה. עכשיו המים האלה שהיו כבר הלכו, אינם לפניו. מברך עליהם, ואחר כך שותה את המים, ואפילו המים שהוא שותה, אלה לא היו המים שהוא היו לפניו בשעת הברכה. זה מועיל. למה זה מועיל? כמעט שהיה דעתו מראש על המים שיבואו, כי הוא רואה שהמים זורמים, זה עובר לפניו מעיין, או נהר. המים שהיו לפניו בשעת הברכה כבר הלכו להם. הוא יודע שעד שהוא יגיע להגיד שהכל נהיה בדברו, ולקחת ביד או באיזה, בכף ידו, בכל דבר אחר, אז כבר זה המים האחרים, כיוון שהיה דעתו עליהם, אז מועיל במקרה כזה, ויוצא ידי חובה. במים אין בעיה של טיבולו במשקה. אם אני שותה מים ביד, אין שום בעיה, לא צריך ליטול ידיים לפתח. רק בדבר של אוכל, כמו לחם או פירות, אז אני צריך לאכול את זה בטהרה. לכן יש דין שטיבולו במשקה, כמו נטילת ידיים, רק שם יש מחלוקת בדבר שטיבולו במשקה, זאת אומרת, למשל אני אוכל מלפון כבוש, או זיתים, והם לחים, הם רטובים, או פירות שטופים, ואני רוצה לאכול אותם, ואוכל אותם ביד, צריך ליטול ידיים ובלי ברכה. למה בלי ברכה? כיוון שיש מחלוקת הפוסקים, האם צריך ליטול ידיים או לא. קיים עליהם ספק ברכות להקל. רוב הפוסקים אומרים שצריך ליטול ידיים, אז נוטלים ידיים בלי ברכה, כמו בליל פסח בשעה שמטבלים את הכרפס במי חומץ או במי מלח, זה אותו, והולך על אותו משקל. אז זה אחר. מה הבעיה עם היין? לא הבנתי. לא שמעתי. מה הבעיה ביין? מה יין? יין. ואין דרכים בורק להגפת, מה השאלה? איזה טיבולו במשקה יש ביין? כגון מה? טוב, לא יודע. אתה לא רוצה להגיד לי, אני לא מבין כוונות באיזה. משה, אולי אתה יכול להסביר לי, כן?
אני אסביר את השאלה שלך.
את השאלה שלו או שלך? כן.
אבל לא הבנתי אף פעם, בקרפס אנחנו עושים חצי, פחות קצת מזית.
כן, נו.
זה נכון
יפה שאלת. שמעת, הוא שאל שאלה חכמה. עכשיו השאלה, אם אני אוכל למשל לחם, ואני אוכל חתיכת לחם קטנה, אני צריך ליטול ידיים או לא צריך ליטול ידיים? תדע, יש מחלוקת שלושה קבוצות של הראשונים. יש הרמב"ן והסיעה שלו, הראש והסיעה שלו, הרמב"ן והסיעה שלו. כל אחד ייטול להקה של ראשונים. הרמב"ם סתם את דבריו ואמר שכל מי שרוצה לאכול לחם חייב ליטול ידיים. הוא לא אמר כמה. תקדקו מדבריו שכוונתו אפילו לאוכל חתיכה קטנטונת של גודל 10 גרם אפילו. אז אחרי לפי דעת הרמב״ם ודעת ראשי גם כך, אנחנו נוטלים ידיים כתחילה, שבאים לאכול לחם ואפילו אוכל חתיכה קטנה, נוטל ידיים בלי ברכה לברך המוציא לחם מן הארץ. כן, לאכול לחם בלי נתינה. אבל דעת הראש ולסיעתו שדווקא הם אוכל כזית. ויש אומרים, דווקא עד שאוכל קבצה. כזית זה 27 גרם, קבצה זה 54 גרם. מה עושים להלכה? להלכה הוא מעשה נפסק, שאם אתה יודע שאתה אוכל 54 גרם לחם, אתה נוטל ידיים עם ברכה. אתה יודע מראש שאתה לא תאכל 54, אבל 27 כן תאכל, תיטול ידיים בלי ברכה. והוא הדין, גם אם אתה אוכל חתיכה קטנה של לחם, תיטול ידיים בלי ברכה, כפי שיטת הרמב״ם. עכשיו אתה שואל לגבי טיבולו ומשקה, זה לא קשור, טיבולו ומשקה, אפילו ענבה אחת, ענב, אני לוקח ענב והוא רטוב. והיד שלי נרטבת כשאני נוגע בו, אסור לי לאכול אותו כמו שהוא, או אנגב את הענב, עם נייר או עם מטלית או כל דבר אחר, או שיטול ידיים. מאז יכול לאכול חלק. מתי לא צריך ליטול ידיים? שהמיץ זה של הפרי עצמו. למשל, אני אוכל אבטיח. אני אוכל אבטיח, חתיכת אבטיח, היא רטובה, אין אבטיח, לא רטוב. אם לא רטוב, זה לא אבטיח שמו כבר. נצא נשמתו. אז מותר לי לקחת אותו ביד ולברך עליו האדמה, וכן מלון. למה? זה המיץ של אותו פרי. זה המיץ שיוצא מהפירות. קיים עליו, זה המיץ של הפירות, לא צריך ליטול ידיים. או אם שמתי ענבים נגובים בצלחת ויש מהם כמה פצועים או פתוחים שהם זב מהם המיט שלהם, ואפילו שהוא לחלח אותם והרטיב אותם, כאן אני לא צריך ליטול ידיים, מפני שזה נקרא מיט של הפירות, מהפירות לא צריך ליטול ידיים. וכן לימון, לימון ששחטו אותו, אז זה מיץ לימון, אני לא צריך ליטול ידיים. אבל אם זה למשל זאת אומרת דברים שבאו מבחוץ, חוץ משמן, איזה שמן? שמן זית, שזה אחד מהמשקים שצריך ליטול ידיים, אז אם שם שמן זית, שם כן צריך ליטול ידיים. אבל שאר השמנים, המניות וקנולה והשאר, לא צריך ליטול ידיים. לא שמעתי? מה זה עוף ומרק?
לוקח את העוף, אוכל בידיים.
אה, הסתבח שמו. חזרנו לימי אנטיוכוס. אוכל עוף ביד, כן, כן, עוף צריך איתו לידיים, נכון. כן. בסדר, נרגעת עכשיו? בכמה דקות? מה השאלה? עם מזלג. דבר שדרך לאוכלו עם מזלג, לא צריך איתו לידיים. כמו שהוא אמר, רק הייתי מרק. למשל, אני אוכל צלחת מרק, ובתוך הצלחת יש, כמו שהוא אמר לך, עוף וכל מיני תפוחי אדמה וגזר וכל מיני דברים אחרים. אפילו שזה נקרא, אם הייתי אוכל את זה בידיים, אני צריך ליטול ידיים, אבל כעת שאני אוכל אותו במזלג או בכף, לא צריך ליטול ידיים.
בענבים
זה
לא יין?
מה ענבים? להלכה לא צריך להחמיד. כן, עכשיו נעבור, כן. פירות שיוצאים מהמקרר, יש בהם לחות, אתה מתכוון שהם מזיעים. אני צריך להבין מה אתה אומר.
יש להם לחות.
כן, יפה, אתם סומכים תמיד על הפירושים שלי. כן, אז כיוון שהם רטובות, כל שיש בו תופח על מנת להתפיח. מה הגדר של החות? שאם אני נוגע בפרי, היד שלי נרטבת. ואני אגע בעת, איפה שנרטב, באצבע השנייה כאן, וזה גם ירטב, זה נקרא תופח על מנת להתפיח. זה כבר נקרא שיעור משקה שאני צריך ליטול ידיים. אותו דבר, פירות של קופסאות שימורים, זיתים, כבושים, כל הסוגים הללו, אם אני אוכל אותם ביד, אני צריך ליטול ידיים. לא ביד, אוכל אותם דרך מזלג או כפית או כל דבר אחר, או שאתה אוכל אותם דרך הקופסא הישר, מה יעשה מי שנמצא בשטח ואין לפניו, אז זה לא צריך ליטול ידיים. כן. עכשיו נעבור לשאלה של היסח דעת, מתי זה הפסק, מתי זה היסח דעת בברכות. צריך לדעת שיש בזה המון פרטים, איזה דברים עושים מסיח דעת, איזה דברים לא עושים מסיח דעת. יש את השאלה המפורסמת שדנו בה כל הפוסקים, ואחרון דורנו זה מרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, שהוא דן בשאלה הזאת, למשל בליל הושענא רבה, בליל שבועות, או סתם לילה של לימוד תורה, או סתם יום של לימוד תורה, יושבים אנשים בבית הכנסת יום שכולו תורה, ואנשים מביאים שם מיני ברכות, ואם לפנינו לברך, האם אני צריך לברך על כל מין ומין, או די שאני אברך ברכה אחת על כולם. אז קודם כל צריכים לדעת שיש דרך לצאת מכל הספקות והסבכים האלה. אדם צריך לעשות לעצמו גדר וכלל, ובזה יציל את עצמו. למשל עכשיו הביאו לך פה לשתות משהו שמברכים עליו שהכל, ואתה לא יודע מה יביאו עוד חצי שעה ובעוד שעה, ואתה לא מתכוון כרגע לצאת, ולא יצאת מפה. כשאתה מברך שהכל תכוון, זה הדרך הטובה ביותר. על כל סוגי המאכלים והמשקים שבחתם שהכל, אני מברך כעת שהכל, ואני פותר את הכל. ואפילו שזה עדיין לא הגיע, בן ישחי כתב יותר מזה, אפילו יש עכשיו מישהו בתל אביב, והוא עומד להגיע בעוד שעה, בעוד שעתיים, והוא יש לו שם בעם תחתו כל מיני הפתעות שלחתם שהכל היה בדברו. זאת אומרת, זה בכלל לא היה פה. אבל כיוון שאני בברכתי שהכל הייתה כוונתי עליהם, אני פותר את הכל ומוציא את החובה. ולמה? שנייה, תן לי לסיים. ולמה? כיוון שמרן השולחן ערוך הביא דוגמה קיצונית הפוכה. מרן הביא דוגמה, למשל אדם שהיה לפניו ענבים וזיתים. והוא לא התכוון בכלל לאכול את הזיתים. לא רוצה, רוצה לאכול ענבים. ואחר הענבים ברך עליהם בורא פרי העץ, דעת מרן שהוא לא פתר את הזיתים. ואחרי שעה או חצי שעה נמלח בדעתו ורוצה כעת לאכול את הזיתים, צריך לברך עליהם. אפילו שהיו שם, כמה שהם בעיניו לא היו חשובים, אלא היה חשוב לא סוג הפרי הזה, כך דעת מרן זה שולחן ערוך. וכיוון שקיים עליהם שברכות זה חמור מאוד, למה? אמרה אומרת, אי מן דבעל מהווה חסידה לקיים מילד ברכות. מה חמור בברכות? הרב עליו השלום גינת ורדים. היה גאון גדול במצרים. גם אגיד לכם את האמת שזה אחד מהפוסקים שהרב פרסם אותם. היו המון פוסקים שאנחנו בילדותן בכלל לא ידענו על קיומם ועל שמעם. והרב עליו השלום ברוב גאונותו פרסם המונים מאוד כאלה מהפוסקים שהיו בחמש מאות שנים האחרונות שהרב פרסם את שמם, ולא רק אלה, גם מהראשונים, הרבה מהראשונים שלא בכלל נסתכח הקיום שלהם, ועידודו גם נתפסו הספרים שלהם וכו'. אז הוא דן שם הרב גינת ורדים, אומר מה החמור בברכות. החמור בברכות, אוי לי מכאן ואוי לי מכאן. אם אני מברך ולא צריך לברך, חס ושלום, אדם מברך ברכה שאינה צריכה, דעת הרמב״ם עובר איסור דאורייתא של לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא. חמור מאוד. אז אם אמר ברכה שהיה ברך כבר שהכל, הוא ברך עוד פעם שהכל, הוא לא צריך לברך, הברכה השנייה עבר איסור תורה, שהזכרת שם שמיים בברכה. בפסוק זה דרך לימוד, לא, עוד רבה, זה מצווה. אבל כאן זה ברכה, ברכה לבטלה. זה איסור ברכה לבטלה חמור מאוד, שעובר לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. יש מניין? יש מניין או עדיין זהו? שם הם מחפשים עשירי. אבל לאידך גיסה, אומר הגינת ורדים, שאם אתה תאכל את זה ולא תברך, או תשתה ולא תברך, ואתה כן חייב לברך, רעבון גדול ביד האדם. מה רעבון גדול? אומר, יותר חמור מסתם עבירה שהוא עושה. סתם עבירה שהוא עושה, החברה חיצונית אליו. נגיד, הוא עיקה את חברו, ביזה את חברו, חלילה לקח איזה סכום מחברו, אז זה חיצוני ממנו. אבל אוכל או שתייה שהוא הכניס את קרבו, זה הפך חלק מהדם שלו. אז יש לו בתוך הגוף חלק ממנו דבר אסור. מה הגמרא אומרת על האוכל ושותה בלא ברכה? חס ושלום, כאילו גוזל לאביו ואיבו, לאביו שבשמיים ואימו, בשמיים שנאמר, וחבר הוא לאיש משחית, חבר של ירבעם בן נבט, שחטא והחטא את ישראל, שנאמר גוזל אביו ואימו ואמר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. אז אומר, לכן זה חמור. אז לכן צריך האדם תמיד להיות חכם בנושא של ברכות, לא להיכנס לספק. אז שנייה, נסכם את זה. זאת אומרת, שעה שאני בא לברך, אכוון על כל מין שיבוא שברכתו אותה ברכה. ונשחי הגדיל לעשות, כתב, שגם האדם יכוון גם בבית. זה קורה. הוא יושב בבית, למשל, ליל שבת או יום שבת, או סתם יום של חול. אדם נטל ידיים, ברך המוציא. בא המוציא הזה שברכתי, פתרתי את כל סוגי המאכלים שיבואו, וכולל הסלטים, וכולל גם החמוצים והכבושים, כמו שהכל באים מחמת הסעודה, חוץ מהפירות שאחר כך באים, לקינוח זה משהו אחר. אבל הסלטים והחומוס והתחינה, ואני יודע מה שיש שם, היום יש חי סלטים, כבר אחד אמר לי שעלה כבר המדד. זה היה פעם חי סלטים בליל שבת, היום יש כבר לפחית עלמה מילו צדיקים, מילו סלטים, בכל סעודה וסעודה. אז כיוון שזה, אומר הבן ישחי, מה אתה עושה? אני אבא לך פתאום בהפתעה. איזה חבר מקצה העיר, שבכלל לא ידעת שהוא נמצא פה. ולאיתו מין מאכל, ואתה באמצע הסעודה. מה עושים עם זה? דעת מרן צריך לברך. אבל יש פוסקים אומרים, כמה שברכתי המוציא, נצאתי ידי חובה. לכן, אדם יעשה לעצמו תנאי, ובזה פתר את הבעיה. עשה לעצמו תנאי, שאני מברך המוציא לכם מן הארץ. כל סוג מזון, כל סוג אוכל שיביאו לי, ואפילו מבחוץ, בתוך הסעודה, הרי זה בכלל הברכה הזאת, ושלום על ישראל. עכשיו מה השאלה?
זה לגבי ברכה ראשונה.
לכל החיים. לכל החיים. לכל החיים. כן, כן, לכל החיים.
אדם שתה עכשיו כוס מים.
כן.
וקיבל על כל המשקים שהביאו לו בהמשך. הרי הוא שתה כרגע רביעי, גולב לשתות בעוד שעה,
מה דיון לך אחרונה, מה יעשה? יופי, 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 איזה פלא פלאים. שם בתשובה שכתב הרב עליו השלום, הוא דן מה יהיה אם עבר זמן עיכול. יש לנו קיים ענן, שעה ורבע או שעה וחצי, זה יקרה זמן העיכול, שאני יכול עדיין לברך את הברכה האחרונה על אותו הדבר. מה יהיה אם עבר כבר זמן העיכול? אז כך הוא כתב, הוא כתב שאפילו שיעבור ויש בה יותר מכדי זמן העיכול, זאת אומרת מי שיושבים בליל, לכן הוא הביא דוגמה של השנה רבה ושל ליל שבועות, שיושבים שעות על גבי שעות, יושבים מתחילת הלילה ועד סופה. אפילו שעובר זמן העיכול, לא צריך לעזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא די בברכה אחת והיא פותרת את הכל. אלא מה? נכון, אמרת יפה שאם הוא שתה נגיד רביעית, הוא מפחד אחר כך שהוא ישכח לברך נפשות, והוא ברך עכשיו נפשות. אז זה לא אומר שמה שברכתי נפשות זה בגלל שאני לא רוצה יותר לשתות. אני רוצה יותר לשתות. ואני יודע שבמשך הלילה אני ארצה עוד קפה ועוד תה ועוד ועוד משקאות מוגזים ולא מוגזים, עם כימיקלים ולי כימיקלים וכדומה. הוא יודע את זה. אז כיוון שדעתו בברכה הראשונה על הכל, גם אם ברך באמצע בורא נפשות, אז יכול לפתור את הכל. כל זה, כל עוד ולא יצא החוצה. יצא החוצה תחת כיפת השמיים, אז זה כבר נקרא שינוי רשות ועשה חדד, כשחוזר צריך לברך מההתחלה. מה גזוז? לא שמעתי. שמעתי רק גזוז, זה מה שמעתי. יש היום גזוז? כן, נו, נו. כן, כן. אז יוצא לפי זה עכשיו, שמעת היום? תזכור, תרשום את התאריך של היום. אור י"ח חשבן תשע"ד. אני משה, בן אברהם אבינו, ויצחק אבינו ויעקב אבינו. קיבלתי עליי מהיום והלאה, שכל פעם שאברך שהכל נהיה בדברו, בן בביתי, בן במטוס, בין בירח, בין בקרקע, בין בצוללת. הרי אני פותר את כל מיני שהכל נהיה בדברו, זה יבוא אחריהם.
שתייה בלי אוכל.
לא, אתה תכוון על זה. הכל, אז זה תופס.
שתייה פותר דג?
לא שתייה פותר דג. שהכל, זה ברכתו שהכל וזה ברכתו שהכל. אני מברך שהכל, יש לי אלף סוגים של משקאות ומאכלים שברכתם שהכל, כוונתי על כולם. אני שמעתי פעם, שהייתי ילד, שאלתי את הרב את זה, אתה יודע מה הוא ענה לי? שהכל הוא דרוב הוא כל. הבנת מה זה הוא דרוב? מה אמרת? כבודו אמר שיצא החוצה. יש הבדל במרפסת לחצר. משה, תשמע מה הוא שואל, שאלה רצינית, מה קרה לך? הוא שואל, יצא תחת כיפת השמיים, מה הכלל? מה זה יצא תחת כיפת השמיים? שמת לב, רשות אחרת, אתה רואה, ומשה הזה, מה אפשר למצוא איתו? כן, נו, תמשיך.
אם יצא לרשות אחרת,
משה... בואי נה, שמיים מקנה ממך. אטריות לא אמרת וקובה לא אמרת, אז מה אם אתה לא אוכל? הוא אוכל, לא הבנתי כלום. למדנו את זה לפני כמה שבועות, זה הכלל, כלשהו העיקר, משנה במסכת ברכות, כלשהו העיקר ואימו תפלה. מברך על העיקר, הוא פותר את התפלה. יש מנת צלחת מרק, שבצלחת הזאת יש כל מיני מינים, מינים יבואו בכאן. מה עושה עכשיו? מה העיקר? מברך על העיקר, הוא פותר את התפל. הרוב זה ירקות, מברך האדמה, פותר את הכל. הרוב זה יטריות, שקדי מרק, מברך מזונות ופותר את הכל. הרוב והעיקר זה בשר או ציצות או עופות, מברך שהכל נהיה בדברו ופותר את הכל. אבל אם אוכל כל מין ומין לבדו בתחילה, יברך על כל מין ומין לבד, אבל המרק עצמו ודאי שלא, כי הוא פותר אותו בברכה של הירקות והעוף שהוא ברך עליו. אתה עברת פתאום, שם היית בכלל נושא אחר, אני רק פחדתי ממך, לכן עניתי לך. אבל אנחנו באמצע נושא אחר, ואני באמצע שאלה איתו. ואני זה, לפני משורת הדין, מה אני אעשה? ונגד זה כן, כבוד. אתה המשתתף הוותיק בשיעור שלנו כאן. השם יאריך ימיך בטוב. כן. נו, דבר. אם יצאת עד כיפת השמיים, נכון? משה! כן, אנחנו כעת נדון עם זה. מה? נכון? יצא תחת כיפת השמיים, אז תלוי מה זה תחת כיפת השמיים. לא בכל מקרה. למשל, אדם שיש לו, נגיד, דירה, ויש לה מרפסת, שהמרפסת יוצא החוצה, או חצר, שהחצר הזו סגורה, אפילו שזה תחת כיפת השמיים, כמה שזה עדיין ברשות של הבית שלו, מה פירוש? הוא לא יכול משם לצאת, ברשות הרבים. אז זה עדיין לא אומר שהוא פטר את עצמו. הוא לא כדין עשה, לא טוב עשה, אבל בדעבד, אם קרה לו מישהו או מה, והוא יצא, אז בסדר, הוא יכול עדיין להמשיך לאכול. אבל אם הוא יצא לחצר כמו פה, שהחצר הזאת מובילה לרשות הרבים, או יצא לחדר המדרגות של הבניין שהוא גר בו, ובחדר המדרגות הזה יש שם דיירים אחרים, אז זה כבר רשות אחרת, זה לא רשות פרטית שלו. מותר לו לעבור, להיכנס ולצאת לדירה דרך הכניסה ודרך המדרגות. אבל זה משותף לכולם. כבר הפסיד את הברכה, צריך לברך מחדש. גם הרשות וגם כיפת... רק בזמן הגמרא, בזמן הפוסקים, לא היה בית דירות. במקומות, אז האמת הרשות קובעת, הוא הדין עכשיו גם שירותים, אותה שאלה, אז אם זה למשל בבית הכנסת, חוץ מכבוד בית הכנסת, שהוא יצא מבית הכנסת לשירותים, והשירותים נמצאים בחוץ לבניין בית הכנסת, כמו כאן, אז הוא צריך לעבור דרך החצר, ודרך כיפת השמיים, אז באמת כשהוא חוזר צריך לברך מחדש. אבל יש בתי כנסת שהשירותים נמצאים במסדרון, הוא יוצא החוצה מהשער של בית הכנסת, מהפתח של בית הכנסת, הוא יוצא למסדרון, והמסדרון הזה מוביל לשירותים, זה בתוך הבניין, אז כיוון שזה עדיין בתוך הבניין, והבניין כולו שייך, אני מדגיש, הבניין כולו שייך לבית הכנסת, והשירותים הם לא משותפים לעוד מוסד או לעוד מקום, אלא שייכים לבית הכנסת, אז זה רשות אחת, כיוון שזה רשות אחת, זה מועיל. וכאן אנחנו מגיעים למשל בעניין משרדים, אותו דין. בעניין משרדים, אדם עובד באיזה בעניין משרדים, והוא שואל אותי, אדוני, אני יצאתי מהמשרד או מהחדרים של המשרדים החוצה, למסדרון. מה הדין? אני חוזר, אני צריך לברך. אז השאלה היא, מה זה המסדרון הזה שיצאת אליו? אם המסדרון הזה עדיין שייך למשרד, וזה תחום של אותו משרד, למשל כמו משרדי ממשלה וכדומה, שכל הבניין וכל השטח הזה זה רשות אחת, אז אתה עדיין באותה רשות. אבל אם המסדרון הזה זה בניין משרדים שונים, יש שם גם משרד רואה חשבון ממול, ובצד השני עורך דין ולא עליכם, יש שם קרימינלים וכל מיני, זה, אז זה כבר יצאת לרשות אחרת, שאתה חוזר אתה מברך מחדש. קומה שנייה שלישית, באותו בית. לא, אדם שיש לו למשל בית, דו מפלסי, תלת מפלסי, ולא יצא תחת כיפת השמיים, וזה הבית שלו, אז זה עדיין רשות אחת. וגם לא עשה כדין, דעת המגן אברהם, שאפילו מחדר לחדר בבית שלו זה לא טוב. וכך ידיע בן איש חי גם כן הביא את החילוק הזה. אבל בדעבד, הוא יצא ועבר לחדר השני, הוא עבר לקומה העליונה, אבל לא יצא דרך רשות הרבים, לא יצא דרך החצר, לא יצא דרך כיפת השמיים, זה עדיין נקרא באותה רשות. מה אתה עכשיו רוצה תפריטים של, הורידו את המחירים בבתי קפה, אמרו לי. כן? מה הוא אכל? מה אכל? בורקס. מאיפה עברת עכשיו? עכשיו מדברים על השיח דעת. עוד דקה. אתה חזרת לסעיף של שמי. זה תשאל את שמי. עוד מעט. בואו נלך דבר דבר. בסדר? אז אנחנו נמשיך עכשיו. עכשיו יש עוד הלכה. מה נהג? מה קורה עם הנהג? יפה. אני אמרתי למישהו שהדרך הטובה ביותר שיתלה את הבקבוק עם איזה תרמיל עליו, שאם זה עליו וכל הזמן צמוד אליו אז הוא לא צריך לברך, אבל ברגע שהבקבוק פעם ככה ופעם כך, או שזה לא או אם זה בידו, יש הלכה כזאת, שוב תדע שזה לא לכתחילה, אבל יש הלכה כזאת שאם אדם בידו כוס הקפה או כוס התה או כוס המים או בקבוק המים וזה נמצא אצלו ביד כל הזמן, ברך שהכל, והוא הולך, אפילו שהוא עובר מבניין לבניין, ועובר מרחוב לרחוב, ונוסע גם בדרך, כל עוד וזה עדיין ביד שלו, הוא יכול להמשיך לשתות. אבל שישמיט את זה מידו, אז בזה מהווה היסח דעת. אנחנו צריכים לדעת, יש סיבה להלכה הזאת. זה לא איזה פוקוס פוקוס, שזה יגיד כך וזה יגיד כך. הדין הוא, היה לי היסח דעת או לא היה לי היסח דעת. כמו שאמרנו שהוא ברך מראש, הוא כיוון על כל סוגי שהכל. אני יודע שעד עכשיו מוישה לא מרוצה מזה. למה? איך יכול להיות? הוא ברך שהכל על שתייה, והוא יפתור אחרי זה דברים ממתקים וכל מיני דברים מוצקים. זה לא קשור. כיוונתי בברכת שהכל על כל סוגי שהכל, אז זה תופס. אין נסיח דעת. עד שאני אסיח את דעתי. מה? לא, לימוד זה לא השיח דעת, אני יושב פה, זה מה שאנחנו דיברנו עכשיו. ליל הושענא רבה, מתחילת הלילה עד סופה, הוא יושב, שהכל אחד פתר את הכל, אבל ברגע שהוא יצא החוצה וחזר, צריך לברך מחדש. אז הוא שואל אותי עוד פעם שירותים, עוד פעם אני צריך לשאול אותו, אני צריך לשאול אותו איך בנויים השירותים את זה, איזה. אם זה שירותים של דירה שזה צמוד בתוך הבניין, זה לא שירדן. אבל אם השירותים נמצאים בחוץ, בחצר של בית הכנסת, וזה לא צמוד למבנה, זה צריך לברך. עכשיו יש עוד הלכה אחת. אתה צריך לשבת לידו, זה לא מעין שאתה מוחא לו כפיים. אתה חושב אתה מוחא לו כפיים. עכשיו יש עוד הלכה. עוד הלכה אחת. יש לנו כלל שאדם שהיה יושב בתוך הסעודה, כך כתב מרן, יושב בתוך הסעודה, נטלתי ידיים, נגיד, מדבר סעודה עם המוציא. ורחנו המוציא, ובאמצע בא מישהו, קרא לי, ויצאתי החוצה, ועניתי לו. החוצה, פירושו עוד הפעם, מקום שזה שיח דעת. החוצה, למשל, לתוך חדר המדרגות, או מחוץ לבית. וחזרתי, מרן כתב, רק בשני תנאים, אתה יכול להמשיך לאכול, בלי, זה לא הפסק. אחד, שישארת מישהו שאוכל איתך, לא מישהו בבית. הרבה פעמים הוא אומר, אמא שלי במטבח. מה אמא שלך במטבח עושה לי? כלום. אני צריך שמישהו יושב איתי על השולחן, והוא נשאר זה כמו שומר, ואז יצאתי החוצה וחזרתי, אני יכול להמשיך לאכול, על דעת כן, שהשארתי מישהו ליד השולחן, והוא היה כשחזרתי. או, לחילופין, לקחת איתו חתיכת לחם ביד, ואז הוא יצא לשם, וידבר עמו, ויסכם עמו מה שצריך, זה מקרה דחוף למשל, או הילד הגיע, הסעה, אני יודע מה, שפעמים דברים מאוד דחופים, מקרה חירום, אז הוא חייב לצאת. מה יעשה במקרה כזה? קח איתו חתיכת לחם, ויצא החוצה, ויחזור, והלחם בידו, אז עמדת כן יכול להמשיך ולאכול, עליו אחי צריך לברך מחדש. עכשיו, מה דין במקרה כזה שדיברנו, כל זה מועיל רק בלחם. אבל לא בלחם, זה לא יעזור. לא בלחם, אלא לא בסעודה. אלא למשל שאכלנו מזונות, או אכלנו מיני פירות, או משקעות, שאני יצאתי החוצה וחזרתי, ואפילו הנחתי שם 100 אנשים איתי. כיוון שזה לא סעודה, אז שחוזר כל אחד ואחד שיצא וחזר, כאן צריך לחזור ולברך. מה שאלת? זה, אני יודע שיש מנהג של אנשים שעושים כך וזה אסור. זה מה שהם עושים בלילות שבת, בסעודה שלישית, הוא לא מברך לקראת המזון בבית ולוקח איתו לחם בכיס. אני פגש, הייתי ילד, פגשתי פעם אחד כזה. הוא הולך לרבי, הולך, אני יודע לאן, לטיש. אתה אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, הנה, אתה רואה, יש לי חלה בכיס, הוא הוציא חלה בכיס, וזה לא טוב לעשות את זה. זה נכון, אסור לו לפי ההלכה לעקור ממקומו עד שיברך קודם בדיקת המזון. כשילך למקום השני וירצה שם לחזור ולאכול, עוד פעם איתו לידיים שנית, ויברך המוציא שנית ויוכל. אבל כל זה מה שאמרנו זה מצב של דעבד, שהוא היה יושב בבית ופתאום קראו לו דחוף, אשתו קוראת ללדת, אני יודע מה קרה, יש משהו, איזה בעיה בחוץ, צריכים אותו, והוא יושב פה על השולחן ורוצה להמשיך לאכול, אז הוא לוקח איתו חתיכת לחם, יוצא וחוזר, זה מועיל. מה זה? נו, זה שדיברנו עכשיו איתו. עכשיו דיברנו איתו שהבקבוק צמוד אליו כל הזמן. דיברנו על זה. שיהיה בבקבוק צמוד אליו כל הזמן, ודעתו על מנת כן, זה דין של הולכי דרכים. למדו את זה, מה שכתב מרן, בדין של הולכי דרכים. מרן כתב שאם אדם למשל נמצא בשיירה, עכשיו אוטובוס לא יחכה לך. והוא רעב מאוד, לא אכל. סוף סוף מצא איזה תחנה, איזה מקום שיש שם ברז מים, ולקח כלי ונתן ידיים, והוא התחיל לברך המוציא, והאוטובוס זז. אז אני יכול לקחת את הלחם איתי ואת האוכל איתי, ובאוטובוס אני אמשיך לאכול, או לא באוטובוס, אפילו שיירה של גמלים, או אפילו הולכי דרכים צועדים ברגל. אבל אני לא יכול להתנתק מהקבוצה שאני איתה. אנחנו ראינו קבוצה, ופתאום ממשיכים כולם ללכת יחד. זה דין הולכי דרכים, עד המקום שאתה מסיים את האכילה, שם אתה עוצר ומברך ברכת המזון. אותו דבר ברכב. הוא נסע ברכב, אז הוא יכול להמשיך ולאכול, אפילו שהוא עבר קילומטרים, עשרות קילומטרים. על דעת הברכה הראשונה שברך בתחילה. מקום שסיים לאכול, שם, יעשה מים אחרונים ויברך ברכת המזון. ותשקוט הארץ. באמצע האוטוסטרדה. אז יזמין את משטרת לוס אנג'לס. תכף, עוד מעט. מה אמרת?
רציתי לשאול, הרב, לפני שבועיים, שלוש, הייתי, כבודו, בן אדם הולך לחתונה, לא התפלל ערבית. אם מותר לו לאכול סעודה, והוא שם שומר, הרב אמר לי שלפני שהשומר לא אוכל, נכון?
לא זוכר, אני לא זוכר מה שהיה, יש קלטות, תפתח את הקלטת.
לא, עכשיו כבודו אומר שדווקא עם מישהו שאוכל איתו, אז הוא יכול...
סעודה? סעודה. הוא יצא, זה לא לכתחילה.
לגבי ברכת המזון צריך מישהו שאוכל איתו, ולגבי ערבית מישהו שלא אוכל איתו, ככה
לא יודע, ערבית אני לא זוכר כרגע, אל תשאל אותי על ערבית, אבל תעשה לי טובה, זה לא מה... עכשיו מה שאלת פה, מה שאלתם פה? כן. עכשיו אתה שואל, או יפה, אתה שואל על הנהג עצמו, אנחנו מה שדיברנו על הנוסעים, אז הנוסע בכל מקרה יכול לברך, הנהג עצמו לא יכול לברך, עד שהוא יעצור באיזשהו מקום שאפשר לעצור, או שניתן לו לעצור, ושם יברך ברכת המזון וימשיך, אבל לא חייב להמשיך את כל ברכת המזון, אפילו עד הרחמן, וימשיך, אחר כך יסיים הרחמן. אפילו הרחמן אפשר לומר אותו תוך כדי נסיעה. כי במקרה כזה לא לעשות יותר מדי. כן. הנושא, הנהג מונית, כיוון שהוא בתוך הרכב, אז הרכב נקרא אותו רשות, הוא עדיין באותה רשות. עד שיגיע למקום ששם, אבל שלא יעבור שיעור עיכול, שזה שעה ורבע. שלא יעבור שעה ורבע מהרגע שהוא סיים לאכול, כי זה שיעור עיכול. תוך שעה ורבע, השתדל לברך ברכת המזון.
המברך יכול מלווה בעל פה, לנהוג?
לא, אסור. אסור לנהוג ולברך, כיוון שהברכה אסור לעשות, כך כתב רבי אליעזר פאפו עליו השלום, שאסור לעשות שום מלאכה ושום התעסקות בשעה שהוא מברך, אפילו ברכת אשר יצא. תפילת הדרך יש צד כולה יותר, כיוון שזה סכנה לעצור. מצד שני הוא צריך לברך אחרי שנסע, כי התחיל, הזיק בדרך שנסע כבר קילומטר. אז כשהוא רואה פחות או יותר כביש ישר עם שדה ראייה פתוח, שהוא לא צריך לעשות הרבה פעולות תוך כדי הברכה, ואז יברך, כיוון שהיא ברכה קצרה ושגורה בפיו, יכול לברך אותה תוך כדי נהיגה. עליו אחי, זה שאלה אחרת. חדר מלא? חמש שעות, כן. יפה. אז לא, מעין שלוש בוא אל תסבך אותנו, בברכת המזון ההלכה אומרת שאם הוא התחיל לברך, ואז אמרנו שפתר את כל מה שהוא אוכל, עד שיהיה, ואחר כך ברך, נגיד, עשה נטילת ידיים והמוציא לחם מן הארץ ואכל, סיים, אמר ברכת המזון, עכשיו כל הברכות מחדש. ברכת המזון מהווה הפסק גמור לכל הברכות שהוא היה לו מלפני כן. מעין שלוש זה מחלוקת, להלכה צריך לברך. צריך לברך, כן. נהג ששתה רביעית, הוא רוצה, דיברנו על זה כעת, שהכל, אבל הוא אין בדעתו לא לשתות עוד, מה שהוא מברך בורא נפשות זה בכדי שלא יעבור זמן עיכול, או שלא ישכח לומר ברכת בורא נפשות, אבל בדעתו להמשיך ולשתות, אז יכול אחרי זה להמשיך ולשתות. יש חולקים על זה, אבל אנחנו אומרים ספק ברכות להקל. עכשיו יש עוד דבר אחד, שנייה, לפני שנעבור את ה... כי זה קשור למה שדיברנו, שאמרנו שאם יצא וברך והיה לו לחם בידו, או יצא וחזר, יש אותה הלכה כתב מרן, מי שישב לאכול מזונות. ואכל, אני מדגיש, אכל כזית מזונות. ויצא החוצה מאיזה סיבה שלא תהיה. וחזר, הוא לא צריך לברך מחדש בורם למזונות, כיוון שהוא התחייב כבר בברכת על המחייה. אז מה יש אם התחייב בברכת על המחייה? כיוון שיש מהפוסקים שאומרים שברכת על המחייה צריך לברך באותו מקום כמו ברכת המזון, אז אנחנו לא פוסקים כך, אבל לחוש לברכות, להקל, נתפוס את הסברה הזאת, והוא כשהוא חוזר ורוצה להמשיך לאכול מזונות, הוא לא יברך מזונות עוד פעם, כיוון שכבר אכל שיעור כזית. כך פסק גם הרב עליו השלום, כיוון שאכל כזית. אבל אם לא אכל כזית, רק בברכת המזון זה אכל איזה פירור אחד, ויצא החוצה וחזר, עכשיו רוצה לאכול, צריך לברך מחדש בורא מידי מזונות.
זה בנשות הערבית תחת כיפת השמיים?
כן, כן. יצא החוצה לגמרי וחזר, כמו בדין של לחם. כמו בדין של לחם, ככה הדין. אבל בשאר פירות וירקות, דברים שברכתם בורא נפשות, אין הדין הזה כלול בתוך ה...
אדם אחד מזונות לשיעור ויצא, ולא בערך הרבייה.
כן. יש פוסקים שאומרים שמי שאכל מזונות שיעור על המחייה והלך, צריך לחזור למקומו הראשון לברך בקעת מעין שלוש. להלכה, אם זה גורם לו תורח, אז יברך במקום שהוא נזכר. בקד המזון צריך לחזור. אז הגמרא אמרה שמה, עד לחזור 18 דקות. בכיוון הנסיעה שלו זה 72. תלוי אם זה הכיוון שלו או הכיוון ההפוך. בכיוון ההפוך יש לו עד 18 דקות. בדיוק. עכשיו יש עוד דבר אחד. תסתדר. עכשיו יש עוד מהנדסים היום שהתחילו להיות לנו מדקדקים, כמו עשה למען בריתך, עשה למען בריתך ורצדה מנוחתנו ונשותיך, ונשותיך ונשותיך ונשותיך, כל השנים, מאות שנים אמרנו שבאנו מטובך, שמח השם ושמעתך ותאר ליבנו. עכשיו יש ויכוח בדין של דקדוק, זה שמעתי גם מפיו של הרב עליו השלום, כדי שיהיו שפתותיו דובבות בקבר, יהיה לו שלום במנוחתו יהיה רצון, בזכות זה יהיה לנו חיים טובים. אז למשל, יש לנו כלל, יש שני כללים בדקדוק, זו שאלה דקדוקית יותר, אבל זה בנוסח הברכות. האם לומר בורא פרי הגפן או בורא פרי הגפן? יש כאלה מתקדקים חדשים. כל השנים שאנחנו נולדנו, שמענו בורא פרי הגפן, בורא מיני, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, פה בדגש, ולא פרי. עכשיו באו המהנדסים החדשים, מה טענו? שיש לנו כלל, אותיות אהבי, א', ה', ו', יוד, אגב יש איזה סוד גדול בזוהר הקדוש, העריך בסוד הזה מה יש באותיות האלה. שהאותיות האלה, כל מילה תיבה שתבוא אחריה, אז היא תהיה רפויה ולא דגושה. כל עוד שתבוא, זה כלל בדקדוק, כל עוד שבא אחרי א', היא תהיה רפויה. אחרי ה', רפויה, אחרי ו', רפויה, אחרי יוד, רפויה. אז זה הכלל בכל הילדים האלה. אבל כאן טעו בגדול שאמרו לעשות זה, כיוון שיש כלל אחר שהוא דוחה את הכלל הראשון שאמרתי. הכלל הוא אותיות בגד כפת או כפרת, האמת כתוב כפרת אבל אין לנו רש בכל הזה, יש רק פסוק בירמיה, אבל בגד כפת שהם פעמים רפויות פעמים דגושות, אלה אותיות כפולות, יש בית ויש בית, יש ג' ויש ג', יש ד' וד', כ' וכ', פ' ופ', ת' ות', זה בגד כפת. בגד כפת שבא בראש המילה, לעולם הוא יהיה דגש. ולכן כמה שכאן זה עוד פ' שהיא מהקבוצה של אותיות בגד כפת, ובא בראש התיבה, אז צריך לומר פרי ולא פרי. וטעות חמורה. כמו שאתה אומר פרויקט, אתה לא אומר פרויקט. אפילו שבאנגלית אני לא יודע איך הם מעייתים את זה, אבל זה כל מילה שתבוא, כל בגד כפת, זה כלל ברזל, הבא בראש התיבה, הוא יוצא דגש, ולא רפא. כן, צריך להיזהר, לברך כהוגן. ובפרט לפי הקבלה, זה חמור מאוד, הזוהר אומר, אם הפך, למשל הקורא בתורה, עשה, היה עוד רפויה, עשה אותה דגושה, עוד דגושה, רפויה. אומר הזוהר, מה קרה פה? כל עוד שהיא דגושה, יש בה דין. וכדי להכניע מידת הדין, אני צריך לעשות את זה דגש. אבל עוד שהיא רפויה, היא מידת הרחמים. ואם לקח עוד רפויה, והפך אותה לאור, שמוישה, אתה לא מקשיב, תראה, אני פה, ואני יודע שאתה לא מקשיב לי. רק תראה מה זה, תבין מי אתה, תבין כמה אתה קשור אליי. אז עוד רפויה, שעשה אותה דגושה, אומר רבי שמעון, הפך מידת הרחמים למידת הדין. לכן מאוד צריך להיזהר, שכתוב במשנה, לא ירפא הדגש ולא ידגיש הרפא, לא יניח הנד ולא יניד הנח, יש ונח, יש ונד, נע. אז אם עשה, הפך אותם, הפך עולמות. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו נחזור עוד פעם לדיני זה. עכשיו אמרנו שיש לנו דיני מזונות, מזונות מברכים, ואם כל מיני המזונות שבעולם, שאפויים, אני מדגיש שאפויים, שאכל מהם שיעור של, מה זה נקרא השיעור? נו, קביעת סעודה. מה זה קביעת סעודה? 216, תגיד עברית תקינה בבקשה, 216 גרם אכל, זה נוטל ידיים מברך המוציא, ואחרי זה עושה מים אחרונים, ומברך ברכת המזון. על נטילת ידיים. לחם גמור, זה ייקרא קביעות סעודה, סעודה. אין פה ויכוח. עכשיו, אבל אכל מינים של תבשילים, כמו יטריות, או דייסה, או בונגול, או אכל קוסקוסו, אתה אוהב קוסקוסו? לא כל כך. ואז אכל כאלה, ואפילו שאכל מהם חצי קילו וקילו, וכמה שאכל, זה לעולם ועד לא יכול להיות בקת המזון, ולא המוציא לכם מן הארץ. כמה שזה תפשיל. כל מה שאמרו זה אמרו על מיני מאפה, אבל הם, אפילו שקבע סעודתו עליהם, לא מברך עליהם המוציא לכם מן הארץ, אלא ברכתם בורא מידי מזונות. מצות, מה הבעיה עם מצות? מצות זה אפויה. מצות זה אפייה. בורקס זה אפייה. נכון? כל הדברים שאפויים זה ברכתם בורא. כולל המלית או לא כולל המלית, ויכוח גדול, לאשכנזים זה כולל המלית, המילוי, זה מצטרף, עוגת שוקולד, אז השוקולד שבפנים, עוגת קקאו, עוגת הפוחי עץ, ובורקס, כל המילוי, הכל מצטרף, כך פסק המגן אברהם, אבל אנחנו סומכים על מרן, שמרן רוצה שבלי המילוי, שיהיה נטו, אבל מה שירד בעיסה זה כן מצטרף. למשל, היה בתוך העיסה ביצים וסוכר וכל מיני דברים באפקת אפייה, מה שיש בעיסה זה מצטרף לכזית. אבל המילוי לא מצטרף לכזית. אבל תדע שהציבור פשוט לא מודע. זה כלום כדי לברך מזונות ולברך על המחיה. זה ממש כלום. בורקס אחד, בינוני, זה יש בו הרבה הרבה יותר מהזה, וגם בדי המילוי, וזה לא משנה אם זה ממולא תפוח אדמה או ממולא גבינה או בורקס בשרי. בורקס אחד בינוני רגיל, יש בו כבר שיעור על המחיה. לכן צריך לדעת, צריך לברך. וכן לחמנייה, מה זה? מה השיעור של לחמנייה? שליש לחמנייה. זה כבר נהיה שיעור של ברכה האחרונה. שליש פיתה ממוצעת. זה שיעור של ברכה אחרונה. לכן צריך להיזהר בזה.
מה?
לא יודע, ביסקוויטים, אני יודע איזה ביסקוויטים אתה מדבר. תיכנס איתי כעת לסופר, 3,000 גדלים של ביסקוויטים יש, מכל הסוגים. אז יוצא איפה? מה, מה? מה הדין של פופקורן, תגיד לי? פופקורן בורא פרי האדמה. פריחיות אורס. פריחיות אורס שיש היום בשוק, וגם אורס מלא, היינו אך, יש אורס ריק ואורס מלא. אז מה דינם של פריחיות אורס? אנחנו, זה מברכים האדמה. כי יש, מי שרוצה לומר, צריך לברך כמו האורס, אבל אורס, הגמרא אמרה רק, איך אמרה הגמרא שם בברכות, הקוסס את האורס, מברך בורא פרי האדמה. מה זה קוסס? כמו שהסינים אוכלים. הסינים לוקחים אותו לא מבושל. וקולים אותו קצת על האש, ויש להם איזה מקל מיוחד שהם אוכלים אותו אחד אחד או שתיים שתיים. באו אל נוח, באו אל הסיני. אז הם אוכלים אותו כך, זה קוסס, מברך עליו בורא פרי האדמה. אורס קלוי. אבל בישל את האורז, מברך עליו בורא מיני מזונות. ולאחריו אומרת הגמרא ולא כלום. מה פירוש ולא כלום? התקלקל לו שם התקליט. מה זה ולא כלום? אז רבותינו אמרו, פירושו לא מברך על המחייה, אלא מברך בורא נפשות. והכלל הוא, אמן, ראשי תיבות, אורז, מזונות, נפשות. עכשיו, כל זה באורז מבושל. אבל באורז שהוא בפריחיות, זה כמו דין אורז קלוי, לא חפק עוד הרב, שמעריך ימיכם בטוב. אבל זה נקרא כדין אורז קלוי, שבאורז קלוי אמרנו שהברכה שלו בורא פרי האדמה, ולכן פריחיות, פריחיות אורז, מברך עליהם, בורא פרי האדמה, והקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות.